אמרתי לעצמי, זהו, אני לא שמן שעושה דיאטות יותר. בבוקר יש זריחה ובערב שקיעה. זה הטבע ובטבע הזה אני רזה. כך החלטתי. הרגשתי טוב עם המילה רזה, למרות שלא כיוונתי לרזון, אלא לנינוחות עם המשקל. למה בעצם לא להתחיל להתנהג כאילו כבר רזיתי? כאילו לא הייתי שמן מעולם. מה כבר יכול להיות? נכון, את המשקל העודף צריך להשיל, אך למה לסבול? ומדוע מהר? ייקח זמן? שייקח. לפחות תהנה בזמן הזה. אף אחד לא רודף אחריי. אז שלום לכולם, אתם על הפודקאסט מאחורי הכריכה, הפודקאסט של הוצאת ספרי ניב. אני ענת כהן, ובכל פרק, בכל תוכנית, אני מראיינת סופר או סופרת שהוציאו ספר בזמן האחרון. והיום אני עם מחבר הספר הרזה שהשמין, שממנו הקראתי את הציטוט, איתי אפשטיין. היי איתי.
היי.
מה העניינים?
בסדר גמור.
אז אני אגיד עליך כמה מילים, בסדר? אתה בן 47 מגבעת אבני, מהגליל, נשוי ואב לשלושה, ואתה עצמאי בתחום התוכנה, אתה בעצם מהנדס תוכנה, נכון?
נכון.
ולאחרונה באמת הוצאת את הספר שנקרא רזה שש מין, וגם זה סוג של כינוי שדבק בך, אפשר להגיד?
נכון.
אז בוא נדבר על הספר, במה הספר עוסק?
הספר עוסק בשינוי, בהתחלה בשינוי מחשבתי, שזה התבטא אחר כך בשינוי פיזי, במהלך שלוש שנים, ומשם הרבה שינויים בחיים במהלך השנים האחרונות. את הספר מספר על אותו שינוי ממש מהיום הראשון של משהו שקרה לי, וכל מה שלמדתי מאז על עצמי, על החיים בכלל, על להשיג דברים, על לרצות דברים, ליהנות מהחיים, ומה מביא תוצאות בסופו של דבר.
שאתה בעצם, אנחנו מדברים על משקל בין היתר, נכון? אתה שקלת 140 קילו, היום אתה שוקל 70?
זה התחיל קצת מעל 140 והגיע במינימום ל-70. בשנים האחרונות שמרתי על המשקל, יותר נכון טיפחתי את הממדים של הגוף מבחינת מסת שריר, והמשקל עלה כמובן בכמה קילוגרמים בודדים, אבל ההרזיה עצמה הייתה מ-140 ל-70, ככה, חצי בן אדם.
אשכרה, חצי בן אדם. אני רוצה דווקא, לפני שאנחנו מדברים על ההרזיה, לשאול למה אתה חושב שהגעת למשקל הזה של מעל 140 קילו?
בשלוש שנים האחרונות בעיקר, לפני שהגעתי ל-140 קילו, שם הייתה עלייה חדה. עברתי למקום עבודה חדש, ששם גם קיבלתי שכר הרבה יותר גבוה, והייתי צריך להוכיח את עצמי. מבחינתי היה, העבודה היה הדבר הכי חשוב בחיים, ואסור היה לאבד את העבודה, וכל טעות שלי הייתה יכולה להיות, ככה האמנתי, קטסטרופה. והייתי מאוד צייטן, אני עדיין מאוד צייטן, והחלטתי שאני לא אוכל ארוחות צהריים. הרעב הזה התגבש, והפך להיות רעב מאוד גדול בלילות. השמנתי בלילות. לא במהלך הימים שאכלתי קצת יותר מדי בורקסים, אלא זה היה בלילות ובסופי שבוע. שם פרקתי עול על האוכל, פשוט התמכרתי לזה. זה הרגיע אותי.
זה המעין פיצוי?
הפיצוי על משהו שהיה חסר לי, על רוגע, על ודאות, על הרגשתי שליטה, הרגשתי שאני שולט בעצמי. אכלתי וחשבתי כל מיני דברים לעצמי. מה אני אעשה מחר, מה אני אעשה מחר, וזה מאוד הרגיע אותי. והאוכל פשוט סב לי נחת כזאת.
התחלת להרגיש מעבר לעלייה במשקל ממש מחיר פיזי? או נפשי?
לא, דווקא הרגשתי טוב עם עצמי שאני פועל נכון.
אוקיי.
כאילו, הייתה לי השראה, והבנתי שככה צריך לעבוד בתחילת הקריירה, בעבוד במקום עבוד, ככה צריך לתת את הכל ויהיה זמן לדברים אחרים. אז הרגשתי טוב עם עצמי, כי ידעתי שאני פועל נכון, על פי מיטב הידיעה שהייתה לי אז. פיזית, כן, זה התבטא בכל מה שעודף משקל מתבטא בו. זה, בסופו של דבר, היה לי הידרדרות בראייה, בגלל שעלה, כן, בגלל שהסוכר עלה. לא שיש לי איזשהו גנטיקה או משהו, אבל פשוט הוא עלה לרמות גבוהות יותר, כאבי גב, כאבי בטן, כל מערכת העיכול, ממש לא נעים, לא נעים. גירוד באור, פשוט הייתי מזיע הרבה, מסורבלות בתנועה, הרבה פעולות פשוטות, לא יכלתי במטוס, בטיסות, זה היה מנורא, ובדיוק באותה תקופה טסתי מאוד רחוק לדרום אמריקה, זה היה סיוט. לטוס, לא יכלתי לקום כל הטיסה, לא היה נעים להזיז את האנשים, מה יגידו. והרבה פעולות פשוטות, בגן עם הילדים, המון 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 דברים יומיומיים כאלו שזה הגביל אותי.
ובאיזה נקודה אמרת די? כאילו הלכתי רחוק מדי. והאם הבנת למה זה קרה? למה הגעת למשקל הזה, כמו שאתה יודע להגיד עכשיו?
הבנתי את זה בתחילת הדרך, לא ברגע שאמרתי די.
אוקיי.
הבנתי אז בדיעבד למה טוב להרגיש שבע במהלך היום, ומה במנטליות שלי הביא אותי לוותר על ארוחת צהריים. זה איזושהי סמליות לאופי שלי, לצייתנות, לסדר עדיפויות בחיים. ואת מי ששמתי במרכז, לא שמתי את עצמי בכלל, וזה בעצם מה שקרה אצל הרופא. וואי, זה חוזר עכשיו הרגע הזה.
כן.
אז זה היה שנת 2009, שחוויתי שם כאבי בטן באזור המפסע, זה היה משהו כמו אבנים בכליות. יש לי דוד רופא, והוא בדק אותי, והלכתי לעוד רופא, וזה פעמיים קרה, ובפעם השלישית זה היה כאב שאני לא יכול להסביר אותו. זה היה כאב בלתי נסבל, זה היה בשתיים בלילה בערך, באמצע שבוע, זה פתאום, זה כאילו פתאום מישהו נוגע בך עם משהו חם, זה בלי הודעה מראש, זה כל כך כאב שלא יכלתי לתפקד, באותם רגעים הרגשתי שזהו, אני כבר לא אותו בן אדם, מה שהיה קודם. הלכתי למרפאת חירום שם בטבריה, ונתנו לי זריקה, ובאיכשהו הכאב הזה הדהד לי. מהפעמים הקודמות, בהשוואה לפעמים הקודמות, הוא ידהד לי. וזה היה נסיעה קצרה הביתה שהחלטתי שהפעם אני הולך לטיפול המשך, שלא כמו הפעמים הקודמות, ופגשתי מלאך. זה היום חמישי האחרון של, ממש סוף דצמבר 2009, שבגלל שבאמצע השבוע היה לי את הכאב הזה, הלכתי לטיפול המשך לרופא המשפחה ביישוב. ואני קראתי לו מלאך, כיוון שהוא היה שונה, ממש מהרבה רופאים שפגשתי. התיישבתי אצלו במרפאה, זה היה תור של 10 דקות, ששינו לי את החיים, בכך שמלבד שיחה על עניין הרפואי, וכבר ציפיתי שם להרבה גזרות רפואיות, שזהו, עכשיו אני הולך לסבול מדיאטה, ואולי ניתוח, וכל מה שימליצו, הוא עזר רגע את הקטע הרפואי, ופתאום התחיל להתעניין בחלומות שלי, ברצונות שלי. פתאום הייתי במוקד העניינים פעם ראשונה בחיים שלי. כנראה בהתנסחות, בהתבטאות, בטון הדיבור, משהו אצלו היה שונה, שפתאום איתי אפשטיין קיים בעולם. זה הרגשה שאין לי מילים איך להסביר את זה, אבל פתאום הכל השתנה ברגע. כל מה שחשבתי על עצמי לא היה נכון. אני ראוי ויכול הכל. הייתי בן 38 אז, ופתאום ראיתי מולי את הדמות שהייתי בקצין בגיל 20, שהאמנתי את זה על עצמי. אבל משהו התפספס מהיציאה לקבע עד אותו, זה 15 שנה. משהו פחדים מהחיים האלו, לאבד את העבודה ולהיות עבור כולם, הניעו אותי והובילו אותי להשמין. זה לא גנטיקה ולא הסופגני השמה ולא הבורקה, זה אני. הבנתי את זה אז, שאם לא אני לוקח את זה, אם אני לא לוקח אחריות על החיים שלי, שום רופא לא יעזור לי, וזה הוא נתן לי להבין. בשאלה אחת, מה אתה רוצה? אתה יודע מה אתה מפספס בחיים שלך? לא את ההרזיה, אלא מה היא תיתן לך? ומסתבר שמה שיפריע לי תמיד זה לבוא ולדרוש ולהיות כזה שובה וכיפי כזה, בגלל שהייתי שמן. המראה הזה יפריע לי. אבל ידעתי שאני משיג איתו קריירה, אבל הוא יפריע לי בדברים אחרים. דברים חשובים שלי, היצירתיות שלי, הרצון שלי לעשות משהו עצמאי. זה הפריע לי, לא באתי לפגישות, לא באתי דעה, לא עשיתי כלום. כי אמרתי, איש שמן, הוא קודם כל לא יכול לדבר, לא יכול להוות השראה.
ככה הרגשת.
ככה הרגשתי. קודם כל אני צריך לראות. עכשיו, אני לא אומר שזה נכון, אובייקטיבית או לא, אבל ככה הרגשתי.
כן.
זה מה שחשוב, שהאמונה הזאת השתנתה. לאני רזה.
כן.
שיש מין. אני הופך להיות איש רזה. ולהתנהג כאילו מעולם לא הייתי שמן. זונח את הדיאטות שעשית עד עכשיו, פשוט מתחיל לחיות כאילו הייתי רזה.
רגע, אני רוצה שנייה להתעכב על מה שהרופא אמר.
הרופא שאל שאלה.
כן.
הוא אפילו לא אמר כלום, שאל מה אתה רוצה. פעם ראשונה, שמישהו שאל אותי מה אתה רוצה, הדגש על המילה אתה ורוצה. תמיד מה אתה צריך.
זה מה ששאר האנשים סביבך שאלו, הרופאים אולי.
כן. הצורך הבסיסי יש, גמרנו, לא צריך. הרצון הזה, הוא לא חשוב. יש כללים בעולם, ככה נוהגים, הרצון הזה, מה זה השטויות האלו עכשיו?
ובשם הכללים האלה, לא אוכלים ארוחת צהריים בעבודה.
כללים שאני יצרתי לעצמי,
ברור, ברור.
כי אם אני אוכל צהריים בעבודה, אז אני אתעכב בעבודה, ואני יכול לאבד את העבודה, ואסור לאבד את העבודה, ופרנסה זה הכי חשוב, אלו הכללים. אני גזרתי מזה פעולות.
כן.
אף אחד לא אמר לי, אל תאכל צהריים.
נכון.
פשוט ידעתי שאף אחד לא מעניין אותו הרצונות שלי. אפס. היה סדר בדברים, היה מחשבה שגרמה לפעולה, שגרמה למחשבה, שגרמה לפעולה. המחשבה הראשונית היא, אני אפס, אני לא ראוי להגשים את החלומות שלי, ואני צריך להישמע להוראות העולם. פשוט לעבוד נונסטופ, שהביא אותי להשמנה. ואם כבר רציתי לדבר עם מישהו, אז בן אדם שמן ומוזנח, אינו יכול לבוא ולהביע דעה. וכך הם נמנעו ממני הרבה דברים בחיים.
כמו למשל לצאת לדרך עצמאית, שזה משהו שחלמת לעשות.
חיי חברה, דרך עצמאית.
ובעצם אז, אחרי המפגש עם הרופא, אמרת לעצמך בראש, אני רזה. נכון? רזה שישמין.
רזה שישמין.
ולא שמן.
החלטתי שמהיום הראשון אני רזה.
כן.
מתחיל להתנהג כרזה. נכנס לעולם חדש, עולם הרזים. כלומר, שאלתי את עצמי, אני רוצה להבין למה אדם רזה שלא היה בחיים שמן, מסתפק במשולש פיצה אחד, ואני צריך לחם שום ופיצה גדולה. אני רוצה ללמוד ממנו. רגשתי שאני סומך רק על עצמי, ועכשיו אני לוקח את כל התכונות הטובות אלו של הצייטנות והמסירות וההתמסרות למטרה שלי. ואמרתי לעצמי, תקשיב, בוא נודה באמת. אתה שמן. היום, מחר כבר לא. ואם אפשר להגיד, אתה רזה בעצם שישמין. יש אדם ששבר יד, אז הוא הפך להיות שבור יד, מנטלית הוא השתנה, לא. הוא מחלים מהשבירה של היד, אולי במשך שנה, אולי שנתיים, אבל הוא לא משינה התנהגות בגלל שהוא שבר את היד, ולכן תיכנס לתודעה כזאת, שאתה איש רזה שגדלה לו הבטן, ואתה, ככה אמרתי.
כן. זאת אומרת, לראות בזה איזה מין משהו קטן שאני רגע מתקן, ואז אני חוזר למי שאני באמת.
הפכת, בדיוק זה מה שקרה לי. זה הפך את זה למיניאטורי,
כן,
ה-70 קילוגרם האלו.
כן.
זה בדיוק פגעת. זה הפך את זה לכלום. כי אני, הנה, אני רזה שיש לו רק בטן.
אתה יודע, אבל הרבה פעמים גם אנשים שמנים שהם כבר רזים, והם כבר, אתה יודע, לא עכשיו עשו דיאטה ואז יעלו את הכל בחזרה. אנשים שהם רזים כבר שנים, זה האורח חיים החדש שלהם. הם אומרים על עצמם, אני בראש שלי עדיין שמן. אני תמיד אשאר שמן בראש, גם אם כלפי חוץ אני רזה.
אדם שסובל מהדרך אומר את זה.
אוקיי.
הוא שולל מעצמו הנאות חיים שמועלות לו, כמו הסטייקים, ההמבורגרים, השוקולדים, הפיצות ודברים... ודברים משמינים, והוא נאבק בזה. הוא רוצה את זה, הוא ממוקד בזה כל הזמן.
מה, והוא נאבק 20-30 שנה?
אנשים מסתגלים גם אחרי סורג מבריח לשבת ולחייך. אנחנו מסתגלים. ואם אנחנו משלימים גורלנו, אנחנו לומדים גם להכיר בזה וליהנות מזה. אני לא השלמתי עם גורלי. אני לא החלטתי שאני אמשיך לעשות דיאטת כל החיים שלי, ולהגיד... אני בראש שלי שמן.
כן.
כי אז אני אהיה כל יום בסבל. אני רוצה לאכול ונאבק לא לאכול.
כן.
הפכתי להיות ספורטאי. הפכתי לאהוב את החיים. התחלתי ללמוד מספורטאים. הם קמים בבוקר, הם נהנים, רצים. האדרנלין הזה שיש בהליכה, בריצה, בזיעה, זה דמות אחרת. ולא לשכב כמו פדלה מול הטלוויזיה.
רגע, דמות אחרת? מה זאת אומרת?
חזרתי להיות דמות שהייתי כקצין. הייתי חתיך.
אוקיי.
הייתי מוביל דעה, הייתי אסרטיבי.
זאת אומרת, זה משהו שהיה בך לפני.
היה בי למשך שנתיים וחצי.
אוקיי.
לפני זה הייתי ילד כשמן. הייתי, בילדות הייתי שמן. הייתה לי הפוגה, כל כך אהבתי את התפקיד הזה בתור קצין, ואחר כך זה שוב חזרתי לילדות. אצל הרופא, כשהוא שאל אותי מה אתה רוצה, וחוויתי שם את ההערה הזאת, אני לא יודע איך להגיד, את השינוי, שהחלטתי שאני יוצא משם ואני מתחיל דרך חדשה, בדמיון שלי ראיתי את אותו דמות.
מה היה בתקופה הזאת, אתה חושב?
כקצין?
כן.
אכלתי לא כדיאטה ולא כ... אכלתי שלוש ארוחות של הצבא.
לא כאלה טובות בטח, לא?
כן, אבל דווקא היינו בבסיס קטן והן היו טובות.
כן, אוקיי.
הייתי מאוד פעיל ספורטיבית, אבל נכון, לא בסבל. שימשתי דוגמה. הייתי אדם שמשרה על הסביבה ומשמש דוגמה 24 שעות 7. קיבלתי החלטות. נעמדתי מול אנשים. הייתי צריך להראות קור רוח, אורך רוח, ולהקשיב לאנשים. הייתי צריך שאנשים ישמחו עליי. והדמות הזאת הייתה כזאת.
כן.
וזו הדמות שאהבתי אותה. ומאוד רציתי לחזור להיות כזה. אז נהניתי גם, זה בא לי טבעי.
בעצם הערך העצמי שלך היה הרבה יותר גבוה אז.
בוודאי.
מאשר עד הרגע שבו פגשת את הרופא.
כי הועלתי לסביבה והייתי אחראי, הובלתי. הרגשתי שאני עושה את הדבר נכון. הרגשתי טוב עם עצמי אז בתור קצין, בתור מפקד, כן. הייתי אחראי, נתתי המון לסביבה. כן.
ואז איך בעצם התחלת את השינוי? כי זה, אתה יודע, לעשות את השיפט הזה בראש, זה בעיניי, תקן אותי אם אני טועה, זה הדבר הכי קשה.
אני לא מסתכל על דברים כקשה או קל, אלא פשוט אלו פעולות צריכות להתבצע כדי להבטיח הצלחה. ברגע שאני אמרתי, אוקיי, אני עכשיו רזה, שיש מין, הכניסו אותי למועדון הרזים, זרקו אותי, פתחו לי את ההזדמנות. עכשיו בוא נלמד איך.
אוקיי.
מה אני צריך לעשות כדי להיות רזה בעולם הזה? השינוי קרה אצל הרופא בשנייה. אמרתי שום דבר עכשיו לא יעצור אותי. אני עכשיו מתחיל לשאול שאלות את העולם, איך מתנהג רזה בעולם הזה? הבנתי שאני חייב לעשות פעולה מיידית, ונרשמתי לסדנה. גם שם פגשתי מלאכים, ואז מסתבר שכל מי שפגשתי אז, הם אנשים שראיתי בהם מלאכים, כולם עזרו לי. פתאום שאתה מתחיל לנוע, כל האנשים שלכאורה מנעו ממך, פתאום עוזרים לך.
וואלה. איזה סדנה זאת הייתה?
סתם, סדנת ספורט. עם דיאטנית, שגם היא לא דיברה איתי במושגים של אסור ומותר, אלא במושגים של מה אני צריך כדי ליהנות מהאוכל. זו הייתה סדנה של שלושה חודשים, אבל מאז כבר פרסתי כנפיים לבד, החלפתי מאמנים והגעתי עד מרתון.
עשית מרתון?
שניים.
וואו, באמת?
כן, וואו, ואני בדרך לשלישי, וכל שנה מרתון.
מדהים, וואו.
אז איך הגיע השינוי? השינוי הגיע, קודם כל מחשבתי, שהבנתי שאני ראוי ליהנות מהחיים האלה. כמו כל אחד אחר, אבל לא פחות. שיש בי הרבה יכולות. כל התכונות שהביאו אותי עד לפה, עכשיו הם יובילו אותי. אני לא צריך להשתנות. אני רק צריך ללמוד איך להיות רזה בעולם הזה, ואיך ליהנות מהשבוע שלי. איך בכל סוף שבוע אני אומר לעצמי, זה היה השבוע הכי טוב שהיה לי בחיים. מסתם שבוע של אימונים. למדתי את זה. למדתי המון. ואז למדתי הרבה על החיים. איך לרצות משהו ולהשיג אותו.
גם למדת NLP, נכון?
אחרי כמה שנים שהחלטתי באיזה רגע של גם שינוי כזה לצאת לדרך עצמאית, לתחום של משחקים של ילדים. ותכף אני אחבר את זה ל-NLP. יצא שלמדתי משהו טכנולוגי חדש, ואת הלימוד אני אוהב לעשות מאוד, לגעת בדברים, תוך כדי החוויה. לא ללמוד רק בעל פה, והחלטתי לעשות, לקחת מכונית ולעשות מכונית על שלט, רק כדי ללמוד משהו. וכשזה היה מוכן, מישהי צעקה לי, תגיד לי מה, אתה ילד? פעם ראשונה בחיים שלי שאמרתי כן. ובאותו יום החלטתי להתפטר, זה קרה כמה שבועות אחרי זה, ואמרתי, אני הולך לעשות את החלום שלי, זה הציט בי את החלום האמיתי שלי לטפח את התור הבא ולעסוק במשחקים לילדים, כי אני ילד.
זה כאילו בדיוק הפוך ממי שהיית בעבודה.
לגמרי.
נכון? כי היית נורא רציני ונורא אסוף כזה.
היה שם איזו ילדותיות ושטוטניקיות, אבל היא לא יצאה. זה לא שהייתי, לא שהייתי ילד, אני יכול להגיד את זה היום, פחדתי להוציא אותו החוצה. עד הרגע של ההרזיה והשינויים הגדולים בקריירה, המבוגר הוביל, ההיגיון, מה נכון, מה לא נכון. והרצונות הפנימיים של הילד נחסמו. בשינוי הזה הבנתי שהילד מוביל עכשיו. המבוגר, הם שינו תפקידים. הילד מוביל, הוא הפך להיות ראש ממשלה, והמבוגרים, הם הופכו להיות החיילים, אלו שמגינים שלא יבואו סכנות. אבל אתה תוביל. כולנו, זה כל החלקים שלי בגוף סומכים על הילד הזה. ומאותו יום, לא התבאשתי להגיד שאני ילד.
ודיברנו על ה-NLP.
וכיוון שהחלטתי לצאת לדרך עצמאית, החלטתי ללכת דווקא ללמוד דברים מנטליים, כדי לשפר תקשורת עם אנשים ועם עצמי, וגם להביא את המנטליות לטכנולוגיה. אז הלכתי לקורס שזה מצחיק, כי מישהי בעבודה אמרה לי, יש הרצאה לילדים באוניברסיטה הפתוחה, וההרצאה הזאת הייתה משעממת, לפי התוכן שלה, אבל פתאום בזווית עין ראיתי קורס אימון מנטלי. קשרתי, והלכתי. הייתי בקורס אימון מנטלי ואמרתי, וואלה, זה מה שקרה לי אחד לאחד.
מה קרה לך?
מה קרה לי שם? ההחלטה שמהיום הראשון אני רזה, שיש מין ואני מתחיל להתנהג. אני חייב לשנות את ההתנהגות שלי. אני צריך לקחת אחריות. אני חייב ליהנות כדי להצליח. אני הכל מסתכל לא כטוב או לא טוב, אלא גורם תוצאה. מה מועיל לי? מטרה. ברורה. כל הזמן לשים תמונת ניצחון מול העיניים, ולמקד, קרה לי שהתחלתי למקד את המחשבות במה אני רוצה, ולא מה אני לא רוצה. תמיד נמנעתי מהשמנה, בעוד שפתאום התחלתי להתמקד במראה, וידעתי איזה אפשרויות נפתחות בפניי, כשהמראה הזה יגיע. אני עומד מול אנשים, ואני אומר להם את הדעה שלי. אני עומד ודורש את הרצונות שלי. אני מתנה לעולם. ככה הגעתי למחשבה הזאת. אחר כך בקורס אנשים לומדים את הדברים האלו. וקרה לי שהתחלתי ליישם מיידית, והתחלתי ליישם דברים על לוח שנה. סיום הקורס הזה בראשון הרביעי, שנת 2017, עוד לפני שהייתה לי מילה, החלטתי על הרצאה. קראתי לה המסע, להורדת המסע. בפברואר קבעתי לראשון הרביעי, בחיים שלי לא קבעתי על לוח שנה מהדברים. פה קבעתי יעדים, וידעתי מה אני צריך לעשות כדי להצליח. לא כדי לפחד להיחשל, כי רציתי לעמוד על הבמה ולספר את הסיפור שלי. ודמיינתי, וזה קרה בדיוק כמו בדמיון.
כן.
זה היה ערב מרגש בטירוף, וגם הספר הזה, דמיינתי אותו, יוצא, ואני מריח אותו. ואני לא סופרמן ולא גיבור על. קרה לי שם בהרזיה שהתחלתי להתמקד במטרה, שאפשרית, בהתלהבות, וליהנות ממה שאני עושה. לראות בכל דבר שסביבי כמשהו מענה וטוב.
אם מישהו יבוא ויגיד לך, אני שונא ספורט. אין מצב שאני יכול ליהנות מהדבר הזה. מה תגיד לו?
אני שניתי לרוץ.
גם אתה רץ מרתונים.
היום אני רץ מרתונים ואני אוהב לרוץ. מתחיל להתאמן למרתון ירושלים. אני אוהב לרוץ בעליות.
אוי, זה קשה, כן, עליות, ירידות.
אני אוהב קשה.
כן.
אז שניתי ספורט, אבל מהמאמן למדתי לאהוב אותו, כי נתתי לו כבוד. הוא רצה בטובתי, ולאט לאט זה התחיל. התחלתי לאהוב את מכון הכושר, מה ששניתי תמיד, כי שימשתי שם דוגמה לשאר. תראו את השמן הזה, איך הוא מתאמן, הוא אמר. אני משמש דוגמה. התחלתי לאהוב את הספורט, את הדופק הגבוה, את העליות, את הזיעה. ימים שלא מתאמן, את יכולה לשאול את אשתי, אני חסר סבלנות. אז מישהו ששונא ספורט, שאל אותו איזה דברים הוא ניסה, מה הוא ניסה.
אתה יודע מה אני שמעתי בין השורות? שתגיד לי אם אתה מתחבר לזה. אמרת, אהבתי את הדופק הגבוה, אהבתי, גם אמרת לפני זה, אהבתי את הזה. כאילו, אתה אוהב את תחושת החיות אולי, שהספורט נותן?
אני לא איש מקצוע, אבל הספורט משחרר שם הורמונים, בדופק הגבוה, שאתה בתחושת היי.
כן.
זה מתבטא בסקרנות ובשמחת חיים.
לא, אבל ממש תחושה של, שאני חי.
אני חי, חיות. כן, זה, כן. זה סקרנות.
מעבר להורמונים. טוב, הורמונים זה הכל, אבל...
ההורמונים האלו משתחררים, וזה מה שקורה בזמן הדופק הגבוה, הריצה והספורט. אני מסיים את האימון ספורט, אני בתחושה של יכול הכל.
כן.
כל מה שחשבתי רע לפני דקה כבר לא קיים. אני מסתכל אחרת על הדברים. אני חי, אני פעיל, זה הרגשה של אתה צעיר, אתה כן. חי, אתה בועט. אני התחייבתי לאשתי לחיות עד גיל 120. דרך אגב, זו התחייבות שאני לא פחד לא לעמוד בה. היא לא תוכל לעשות לי כלום, אבל באמת התחייבתי, וזה בצחוק או לא בצחוק, גורם לי גם סבלנות שהכל אני אוכל להשיג, וגם להיות בריא. להיות כל הזמן בריא לחיים האלה.
בואו נדבר על, על הספר. איך היה התהליך של הכתיבה שלו?
התהליך ארך בערך שנה וחצי. זה התחיל ב-A4. הכותרת הייתה המסע להורדת המסע. ואז הסברתי שכיניתי את עצמי הרזה שיש מין. ומתו יום גם במאמנת פילאטיס שלי, היא אמרה לי, הדברים האלו ככה נודעו ולאט לאט השתרשו, חלחלו אצל אנשים, והיא שאלה, היא אומרת, אתה חייב לספר על זה. ואז התחלתי לקחת את ה-A4 הזה לספר. במהלך שנה כתבתי אותו, במהלך חצי שנה אחר כך מחקתי אותו וכתבתי אותו מחדש. אני בסדנת כתיבה היום, ואני יודע שככה עושים הרבה כותבים.
סדנת כתיבה אחרי שכבר כתבת את הספר, אחרי שהוצאת.
כי זה ספר בגוף ראשון על החיים, אז זה היה לשפוך את הלב בצורה מסודרת.
רגע, זה אומר שיהיה עוד ספר אם אתה בסדנת כתיבה?
כן, אבל בתחום אחר.
אוקיי.
בתחום אחר, ספר פרוזה. התחלתי אוהב לכתוב בגלל הספר הזה.
כמה שינויים עשית בחיים?
ברגע שהילד יוצא, אז אתה פתאום מגלה שאתה יותר, אני לא אגיד יותר חכם, אבל אתה יכול להיות יותר חכם, אתה יכול להיות יותר יצירתי, הרבה דברים שלא היו בך, שאתה האמנת ש... אולי האמנת שיש בך, אבל לא הרשית להם לצאת. ואחד הדברים הכי לא טובים שקרו לי, שאני לא מפחד להעיז. אני עושה טעויות בגלל זה, אבל אני אוהב את זה.
רגע, אז אמרת שכתבת ומחקת, נכון?
אז כתבתי, למה מחקתי? כי זה לא הייתי אני.
אוקיי.
זה היה עוד ספר מוטיבציה כזה, שאומר מעשה ואל תעשה.
שזה בדיוק הדברים שאתה לא אהבת שאומרים לך.
וכן, רציתי לרשום מה קרה.
מה רצית לרשום?
פשוט רציתי... מה קרה שם. לעשות מין תיעוד של מה שהיה, וכל מי שיקרא אותו, אני לא רוצה שיסכימו איתי, או לא יסכימו איתי. אני רוצה שיפתחו לעוד אפשרות. מבחינת השיטה, חילקתי את זה ל-70 פרקים, וגם זה היה לי כיף, כי זה המון קטנות כאלה. זה לא אוניברסיטה. זה להדגיש את הפשטות בזה.
כן. כמו שאמרנו, גם להפוך את זה לקטן.
קטן ופשוט. ודרך אגב, אחד הדברים שראיתי מולי זה תמיד קילוגרם אחד. אמרת, אני אענה מאחד, אני יכול לשכפל אותו כמה פעמים שאני רוצה.
אז 70 פרקים כמו 70 קילוגרמים ששאלת, נכון. אז איזה פרקים, לא נדבר על כולם מן הסתם, אבל לדוגמה איזה פרקים יש כאן. אתה יודע מה אני אגיד, נפתח אקראית, אוקיי? פרק 28, בראשית ברא. אז אתה מדבר על השבוע שלך, נכון?
כן, התחלתי להבין שאנחנו מחזוריים, אני. ואני מסדר את החיים שלי, טוב לי, לא טוב לי, זה כאילו לפי איך השבוע יהיה. אם השבוע טוב, אז כנראה שכל החיים יהיו טובים. נכון, יש שני סוגים, יש את השגרה ואת שבועות החופש, אז בואו ניקח את השגרה. איך נהנים בזמן שאתה צריך, יש חובות, וצריך לדחוס כמה וכמה דברים שאולי אתה פחות מעדיף, בכל זאת איך ליהנות ממנו, להתלהב. יפה. אז חילקתי את החיים שלי לשבועות, ואמרתי, בואו ניקח שבוע אחד, נראה מה הופך אותו לשבוע נפלא, פשוט נשכפל אותו, זה פשוט, לא?
מקסים.
אז שאלתי עצמי הרבה שאלות, איזה יום הייתי מדלק? איזה יום לא הייתי מוותר? האם אני ממש יודע מה אני הולך לעשות בשבוע הזה? סתם, בעוד שלושה ימים בשעה 5, אני יודע מה אני אעשה? כנראה שאני ממש מתוכנן טוב. וזה גורם לי הנאה. שיש לי שליטה בזמן, לא מסיתים אותי. זה השבוע שלי.
יפה. טוב, איתה, אנחנו מגיעים לסיום, בסדר? אני אשאל אותך שאלה, את השאלה הקבועה, שאלה שאני שואלת את כל הסופרים לסיום. יש לך איזשהו טיפ לסופרים מתחילים? זה יכול להיות בתהליך של הכתיבה, בשיווק של הספר, בתהליך של ההוצאה, כל דבר.
קודם כל להרגיש ש... לא מוכרים ספר לסיפור, מה הסיפור הזה שאנחנו רוצים להעביר הלאה. פשוט להגיד אותו באיזה כמה משפטים. מה אנחנו רוצים להגיד שם בסאב-טקסט, מעבר למילים?
זאת אומרת להיות ממוקדים במה אנחנו רוצים להגיד.
כן, מה אני רוצה להוציא בספר הזה? עם איזה משפט הקורא יסגור את הספר ויגיד עליו, מה יש שם בספר הזה? שמבדיל אותו מספר אחר. ולכתוב, במיוחד בהתחלה, פשוט לכתוב כל המחשבות שלך. אני עכשיו יושב, חם לי, המזגן מעצבן אותי, המחשב לא נדלק.
לכתוב את זה.
בא לי קפה. כן.
אוקיי.
להיכנס לאווירת הכתיבה, כל הזמן לכתוב, לכתוב את כל המחשבה, לנסות לכתוב דברים שאנחנו לא יודעים להגדיר אותם.
ואתה עובד על הספר הבא.
אני עובד על הספר הבא, אני לקחתי סדנה, כיוון שהרגשתי, גם הפעם שאני צריך ללמוד קצת טכניקה לפרוזה ולגוף שלישי, ויש עוד כל מיני דברים, עוד מושגים, כדי להוציא ספר מתח. תחום הייטק.
מה תחום הייטק? לא הבנתי.
על תחום הייטק?
תחום הייטק?
כן.
אוקיי.
ספר מתח כזה שמתאווה לו.
יפה.
יש ילד, עכשיו עם הסדנה אני יודע איך אני אקדם אותו.
יפה.
ספר מתח מטורף קצת, אבל, כן? אבל על שהגיבור הוא מאיש הייטק.
יפה.
קצת מהחיים שלי, אבל כן. קצת מסיפורים אחרים.
אוקיי, מגניב. איפה אפשר לקנות את הספר שלך?
בחנויות באינטרנט, באתר שלי.
יש לך אתר?
יש לי אתר, 70 קילוגרם לס.
אוקיי.
www.70kilogramless.com.
אולי נשים לינק.
נשים לינק, וזה דף הנחיתה של הספר. אפשר לקנות אותו בספרים, בחנויות המקוונות, מנדלי ספרים.
אינדי בוקס.
אינדי בוקס, ספרי אפ, כל מיני.
אוקיי.
לקרוא אותו, ויש גם גרסה דיגיטלית שלו.
אוקיי.
אפשר להתקשר אליי גם.
כן? הטלפון שלך כתוב באתר?
כן.
אוקיי, מעולה. קיבלת כבר תגובות על הספר אגב?
קראו אותו, בטח קיבלתי, הוא ספר מקסים,
כן.
הוא מעניין. יש בו הומור, כתוב פשוט, לא כבד, לא בא לכפות את עצמו, אלא סתם מספר סיפור על אדם שעבר שינוי.
יפה. טוב. אני, לפני סיום אני אשאל אותך עוד שאלה קטנטנה. בספר עצמו, המאזינים לא יכולים לראות, אלא אם כן הם יקנו את הספר והסתכלו בבית, אבל יש בעצם איש, דמות של איש שמופיע מההתחלה, מהעמודים הראשונים, עד הסוף, שקורה איתו משהו, כשמדפדפים מהר.
כן, אז יש את היורים הרגילים שקצת ככה מעצימים את המסר, אבל היה לי רצון גם להכניס קצת ילדותיות וגם תנועתיות. תנועה מתמדת, זה אחד הדברים המאפיינים... הצלחה, רציתי להראות פה איזשהו איש אמן, שהופך לבליה רזה ומניף ידיים, כמו שפעם שאני לפחות הייתי ילד, יש כאלה שלא מכירים את זה, שמעבירים מהר, אז רואים סרט מצויר.
כן.
זה יוצר איזה תנועתיות, זהו, משהו חמוד כזה.
יפה, שזה הרעיון שלך, נכון?
רעיון שלי, כן, ככה.
יפה.
בא לי.
טוב, אז איתי אפשטיין, עם הספר הרזה שהשמין, המון 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 תודה. ושיהיה בהצלחה גם עם הספר הזה, גם עם הספר הבא, ובכלל.
תודה לך.
ביי ביי.
ביי.